רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, מופע לך תקליט. שעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביון. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחינה שלך, אדוני. מה זה הענן הירוק? אדוני!
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
אני חולה כדורגל כמעט מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאבא שלי לקח אותי בפעם הראשונה לאצטדיון הישן בפתח תקווה, אז הוא לא היה כל כך ישן ואף אחד לא קרא לו עוד האורווה, לראות את הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. תמיד חיכיתי לפעם הבאה שאוכל לנסוע עם אבא לאצטדיון, אבל כמובן שבין לבין התחלתי למלא את שעות הפנאי שלי בילדות בכמויות של משחקי כדורגל בטלוויזיה. המשחק המרכזי במוצאי שבת, הליגה האיטלקית בערוץ אחד עם אבי רצון, הליגה האנגלית שאז החלה להיות משודרת בערוץ הספורט ובכלל סיפקה ריגושים מעולם אחר, והיה גם את המונדיאל שבו לא הפסדתי אף משחק, למעט הימים האלה שבהם יש שני משחקים במקביל, אתם יודעים. אבל למה רק נוסטלגיה? עד עצם היום הזה, כשאני צריך לחשוב על מה התחביבים שלי, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה כדורגל. באמת, המזל הגדול שלי הוא שאני גם יכול להתפרנס מהאהבה הזאת, וזה גם טוב לשלום בית אגב, כי כשאני צופה בכדורגל בערבים, זה נחשב לזמן עבודה. בגדול, תנו לי כדורגל ואני כבר אמצא בו עניין, בין אם זאת צ'לסי, הפועל באר שבע, ריבר פלייט או נבחרת אנשים של ארצות הברית. ויחד עם זאת, התחלתי לשים לב לתופעה מעניינת שבהתחלה אולי התכחשתי אליה. אני לא צופה במשחק כמו פעם. פעם, למשך 90 דקות, העיניים שלי היו מרותקות למסך. חס וחלילה לא להפסיד שום גול או שריקה לפנדל, הרי אין דבר יותר גרוע מזה. פעם, בזמן משחק, הייתי חושב פעמיים לפני שהייתי קם להכין קפה. היום? היום כשאני צופה במשחק, האייפון תמיד לידי, בדרך כלל הטוויטר פתוח והוואטסאפ פתוח עם כל הקבוצות החופרות שלו, אני קם, אני הולך, אני חוזר, אני קורא משהו, אני רואה במקביל תקציר של איזה משחק שנערך תוך כדי, אני עם הילדים, והמשחק הראשי מולי עדיין נמשך. בעולם הדינמי שלנו, בזמן המשחק, טראמפ פיטר עוד בכיר בבית הלבן, אסד נפל ושוב קם, עשרות ויכוחים בפיד הטוויטר שלי הסתיימו ללא הכרעה, ובסוף המשחק גם הסתיים, לך תזכור מי הבקיע את הגול הראשון. וזה מה שגורם לי לחשוב, כדורגל וטלוויזיה, האם החיבור הקסום הזה מפעם מתחיל לאבד את זה? אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט היחיד של רשת עושים היסטוריה, אני בן מיטלמן. לפני שאציג את המרואיין שלי היום, אני אזכיר לכם שאתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו, ranlevi.com, ולעמוד הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה, תמצאו שם את כל הפרקים והרבה דברים טובים. אתם גם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ למספר 050-3939-755, ואז אתם תקבלו את כל התוכניות שאתם רוצים ישר לנייד, 050-3939-755, יש לנו גם אפליקציה חדשה, היא עדיין חדשה, באנדרואיד, עושים היסטוריה, ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, את בן מיטלמן, היום בסוף הפוד מחכה לכם תומר פדלון עם הפינה ההיסטורית שלו, והפעם על האליפות האחרונה של נפולי בימי דיאגו מרדונה. אבל עכשיו, שלום לאורן חסון.
אהלן, שלום רב.
מי שהקים את מנהלת הליגות לכדורגל בישראל, המנכ״ל והיושב ראש שבקרוב מסיים את תפקידו. כמה אתה צופה בכדורגל בטלוויזיה, אורן?
וואה.
המון.
אני יכול להגיד לך שהתחברתי כמעט לכל מה שכתבת ב... או אמרת ב... בדברי הפתיחה שלך, מיצית את זה בצורה מאוד, מאוד יפה. גם אני, עוד הרבה לפני שהצטרפתי למנהלת, שיחקתי כדורגל, אוהב כדורגל,
איזה קבוצה כבר מותר להגיד?
אמרתי את זה לאורך כל הדרך הפועל תל אביב. כך שאני באמת גם צופה כדורגל לאורך כל השנים, ולא משנה איזה סוג של משחק, וגם אם זה משחק בשידור חוזר, הוא עדיין מעניין אותי.
וואלה, דווקא זה נקודה מעניינת, נדבר על זה. אז אנחנו באמת נדבר עכשיו בתוכנית הזו על השילוב הזה, כדורגל וטלוויזיה, אבל לא מבחינה נוסטלגית, אלא בעיקר מבחינת הווה והעתיד שמעבר לפינה. זה תחום מרתק שאני חושב שהמאזינים ייהנו מלשמוע עליו, ואתה מומחה גדול בתחום, בין היתר כי תמיד אחת האג'נדות המרכזיות של מנהלת הליגה היא להתעסק בנושא הטלוויזיה, וכמובן גם למכור את זכויות השידור בסכומים גבוהים, ככה שאתה מאוד מצוי בנושא הזה.
כן, אני חושב שהאתגר הראשון, המרכזי ואולי החשוב ביותר שהיה לנו עם הקמת המנהלת, עמד לפנינו עניין של זכויות השידור, כי בסופו של דבר צריך לזכור שכמעט כל ענפי הספורט בעולם ניזונים משני מקורות או שלושה מקורות מרכזיים. אחד זה שידורי הספורט, מכירת זכויות השידור. שתיים זה ההימורים, שוק שהוא בישראל לא קיים. אנחנו אמנם נהנים מתקציבי מדינה באמצעות הטוטו וכולי, אבל בעולם שוק ההימורים הוא המנוע, אחד מהמנועי צמיחה הגדולים.
אבל מה פירוש לא קיים?
לא קיים, כי אתה לא באמת יכול לפתח פה שוק תחרותי בין גופי הימורים כאלה ואחרים.
מכיוון שיש רק גוף אחד שמקבל זיכיון, זו הכוונה?
כי יש גוף אחד, והמדינה לא מאפשרת לגורמי הימורים להיכנס ולאמר על משחקי הספורט בישראל. וכמובן, בנוסף גם מחסויות וספונסרים, כך שאלה שלושת היתדות שמביאות את הכסף הגדול לכדורגל. אנחנו כשהקמנו את המנהלת, ירשנו הסכם שהיה לו תוקף לעוד שנתיים, וזה בהחלט אפשר לנו ללמוד את התחום הזה לעומק, ולבחון את צעדנו, איך אנחנו באמת יכולים לפתוח את השוק הזה לתחרות יותר טובה, ובסופו של דבר להביא תוצאות יותר טובות, לשמחתי הצלחנו בזה.
אז התוצאה שלכם הייתה באמת מרשימה למדי, דצמבר 2015, אפשר להגיד שנפל דבר, ומחרתם את הזכויות על הכדורגל הישראלי בסכום אסטרונומי של 126.5 מיליון שקלים בעונה. זאת נחשבת בצדק ההצלחה הגדולה של המנהלת, אולי גם שלך באופן אישי. בוא באמת, אם הזכרת את זה, תגיד לנו ברטרוספקטיבה, איך זה קרה? כי בוא נאמר את האמת, ואתה בטח תסכים איתי, המוצר הוא לא איי-איי-איי, בטח לא כשצופה בבית יש את הטלוויזיה, בטלוויזיה ליגה אנגלית, וליגה איטלקית, וספרדית, וצ'מפיונס ליג, אז מי רוצה לשלם סכומים כאלה לליגה הישראלית?
עוד לא התחלנו וכבר אנחנו לא נסכים, המוצר בעיניי הוא איי-איי-איי, הוא מוצר מצוין, אני חושב שבסופו של דבר האוהד הממוצע, עם כל החשיפה לליברפול ולברצלונה ומנצ'סטר יונייטד, עדיין זה שלנו, אנחנו אוהבים את זה, והאוהדים אוהבים מאוד הכדורגל הישראלי, ומתוך סקרים שאנחנו ביצענו בשעתו, כשלמדנו את העסק הזה היטב, אז אנחנו נוכחנו לדעת שמרבית האוהדים שרוכשים את המינויים לחבילות הספורט של הערוצים השונים, הם בראש ובראשונה עושים את זה בגלל הכדורגל הישראלי. הם כמובן גם נהנים לראות שידורי NBA וצ'מפיונס ליג, שבכל מקרה, כמובן זה גם בערוץ פתוח, אבל האוהדים מאוד, מאוד אוהבים את הכדורגל הישראלי.
אני זוכר שצ'רלטון ספורט אחד במשך שנים, לפחות כלפי חוץ, טענו שהם בכלל לא מעוניינים בדבר הזה, שהם רכשו את זה, אבל זה עולה להם הרבה כסף והם לא נהנים מזה.
אתה מכיר גורם שקונה מוצר ומרוויח ממנו ומספר כמה זה עושה לו טוב? באופן מסחרי ובאופן הגיוני, לא הייתי בנעליהם, הייתי גם תמיד משדר כלפי חוץ, שלא בהכרח הסכום מצדיק את זה. לראיה, אנחנו נמצאים היום כבר בסיומה של השנה השנייה, ועדיין הזכיינים שרוכשים את הזכויות בסכומים הרבה יותר גבוהים, כפי שציינת, למיטב ידיעתי מרוצים, מרוויחים, ולכולם טוב.
אבל בוא, אם אני כן יכול קצת להקשות עליך, בוא נדבר על השוק התקשורת, הרי בסופו של דבר, אני חושב שלא פחות מהמוצר, ואני אגב מתחבר לחלק ממה שאמרת, זה באמת זה שלנו, וזה הכדורגל הישראלי, בסופו של דבר הוא כן מעורר אמוציות ורגש ואהבה, לצד הרבה רגשות אחרים, אבל אני חושב שהיה מצב פה באמת שהשכלתם לנצל אותו, זה לא חטא, זה דבר מצוין, ששוק התקשורת בישראל הגיע לאיזשהו מצב שהכתיב את הסכומים המאוד גבוהים במכרז הזה. אנחנו זוכרים שחיים סבן וחברת פרטנר היו לאותים מאוד על כדורגל, רצו בעצם להכניס את, לעשות הדריסת רגל דרך זכויות שידור של כדורגל ישראלי, והפתרון היחיד של החברות המתחרות היה להעלות את המחירים באופן אסטרונומי, שאולי לא באמת תואם את שווי המוצר, אבל חוסם את התחרות.
אני חושב שזאת הסתכלות נכונה, אבל היא מתחילה, תחילת הסיפור שלך הוא מאמצע הסיפור למעשה. תראה, שוק הטלוויזיה, שוק הספורט, בהתייחס לטלוויזיה, הוא היה שוק שבמשך שנים רוכז על ידי שני גורמים מסחרים עיקריים, שמסיבות שלהן, לכל אחד היה נוח באזור הנוחות שלו, ומטבע הדברים לא הייתה סיבה לגרום לכך שהספורט ייהנה מסכומים גבוהים יותר. כאשר יש לך מצב כזה ששני שחקנים בלבד קיימים בשוק, וכל אחד נמצא באזור הנוחות, ברור שהוא לא יעלה את הסכומים, ואתה צריך לייצר תחרות.
שני שחקנים, אנחנו מדברים על ערוץ הספורט וספורט אחד.
נכון, אלה שני השחקנים העיקריים, הגופים, מה שנקרא, שהיו מוכנים להשקיע את הסכומים האלה, כי ערוצי הברודקאסט, מסיבות שלהם, בשעתו החליטו שזה לא הדבר הנכון מבחינתם, היו להם הבלחות כאלה ואחרות, אבל בסך הכל ערוצי הברודקאסט לא נמצאים בשידורי הספורט.
כשאנחנו מדברים על ערוצי ברודקאסט, אנחנו מדברים על ערוצים 2, 10 וערוץ 1.
מדויק. והאתגר הכי גדול שלנו היה להכניס מתחרה או מתמודד נוסף על הזכויות. כי ברגע שנכנס המתמודד השלישי, נשבר שיווי המשקל וכל השוק אמור להיפתח. אנחנו במשך תקופה של כמעט שנה וחצי, למדנו ונפגשנו כמעט עם כל גורם אפשרי, בין אם זה בישראל ובין אם זה בחוץ לארץ, ללמוד איך אפשר לפצח ואיך אפשר להכניס, איזה סוג של מתמודד אנחנו יכולים להכניס, ולשמחתי הרבה, דווקא בפניות, או לא לשמחתי הרבה, בפניות הראשונות שפנינו לפרטנר, לסלקום, שנכנסו עם שידורי הטלוויזיה האינטרנטית, לצערי בתחילת הדרך הם לא גילו בכלל עניין בזה. אבל לשמחתי מצאנו את אותם הגורמים שגילו בזה עניין רב מאוד, וזה היו דווקא גורמים בינלאומיים. היו שני גורמים בינלאומיים שהתנהלו מולם בצורה מאוד אינטנסיבית, ומאוד רצו לרכוש את זכויות השידור, ואפילו הגענו למצב שבו היינו בשלב של נייר הבנות עם איזשהו גוף מסחרי מאוד גדול, היום זה גם לא סוד, אני יכול להגיד, חברת פוקס העולמית, להקים מיזם משותף של ערוץ כדורגל ישראלי, בשיתוף פעולה שלנו ושלם.
זאת אומרת, במקום למכור את הזכויות לגוף קיים, אתם עושים שיתוף פעולה עם ענקית בינלאומית, ואתם מייצרים את השידורים.
נכון, ואני מניח שזה ערוץ שגם יכול להתפתח, זה ענקית בינלאומית, בעלת זכויות שידור רבות נוספות, וזה ערוץ ש...
אז בוא תגיד לי, באמת, מה לעזאזל יש לפוקס ספורטס עם הליגת העל בכדורגל בישראל?
כי בסופו של דבר, פוקס העולמית מנסה להגיע לטריטוריות ולשווקים נוספים, לא רק בשביל אותה ליגה ספציפית, אלא להפך להיות ערוץ ספורט מוביל באותה מדינה. זה מודל שקיים בהולנד וזוכה להצלחה בלתי רגילה, ואנחנו הצלחנו לעניין אותם, והגענו איתם לשלבים מאוד מאוד מתקדמים של הקמת ערוץ פה בישראל. עם תנאים מסחריים, קיבלנו רוח גבית יוצאת מן הכלל טובה באותה עת ממועצת הכבלים והלוויין, שראתה בזה באמת סוג של פתיחה נוספת, או שלב נוסף בפתיחת התחרות של שוק הטלוויזיה בתחום הספורט.
למה זה לא קרה?
אתה קופץ לסוף.
ברור.
בסופו של דבר, עמדה בפנינו, קודם כל צריך לזכור, שעצם זה שנכנסו מתמודדים נוספים, השחקנים הקיימים הבינו, שהזכויות כבר לא ימחו, החגיגה, מה שנקרא, הסתיימה, והמספרים צריכים, מה שנקרא, להתאים לרוח התקופה.
זה הסכמנו, התחרות תמיד מעל המחירים.
אז זה סוגיה אחת. הסוגיה השנייה, אנחנו בסופו של דבר, כשהגענו לדירקטוריון והנחנו, מה שנקרא, את שתי החלופות על השולחן, ההחלטה שהתקבלה, זה שאנחנו מנהלת בתחילת דרכה וצעירה, ואת עיקר האטנשן שלנו, את עיקר הפעילות היומיומית, מוטב שנשקיע בפיתוח הכדורגל בהיבטים המקצועיים, ולאו דווקא נהיה בעלי ערוץ טלוויזיה ונשאב לשם. והבנו שהסביבה התחרותית שנוצרה, תוכל לאפשר לנו גם ליהנות מהסכומים הגבוהים, מצד אחד, ומצד שני לא באמת להישאב להיות ערוץ טלוויזיה.
זאת אומרת, אתה בסוף אמרת לפוקס אני לא מעוניין?
בדיוק.
וואלה.
כן.
טוב, אז אנחנו נחזור לזה קצת בהמשך, גם אולי באמת למודל ההולנדי, שלא לא כולם מסכימים איתך שהוא כל כך מצליח, אבל אנחנו נדבר על זה. אני רוצה עכשיו, אורן, לדבר על שני תהליכים מאוד מעניינים בכל נושא של זכויות שידור של כדורגל. אנחנו יוצאים מישראל, אלא מדברים באופן כללי מה שקורה היום בעולם התקשורת. אני בכלל, האמת, זה נכון לספורט בכללותו, אבל אנחנו אוהבים כדורגל. במקרה האמריקאי זה די חופף לפוטבול אמריקאי, והתהליכים הם כאלה. תגיד לי אתה מה דעתך. התהליך הראשון זה תהליך שמוכר כבר שנים, והאמת, אני לא מחדש בו הרבה. אנשים היום רוצים לקבוע בעצמם מה הם יראו ומתי. הקונספט הזה שאנחנו אומרים לצופה ביום שני, ב9 בערב, 7 לספה, מקרינים את הישרדות או את פאודה או את השבבניקים, זה קונספט מיושן. הצופה רוצה לצפות מתי שנוח לו, ולכן ההצלחה של פורמטים כמו VOD או נטפליקס וכו'. היתרון הגדול ביותר של ספורט, אולי יחד עם אירועי חדשות גדולים, שזה נותר התחום העיקרי שבו אנשים רוצים, שלא לומר אפילו חייבים, לצפות בלייב. מעטים האנשים, אולי אתה אחד מהם לפי מה שאמרת מקודם, שיצפו יום אחרי זה במשחק בשידור חוזר, ביום חמישי במשחק מהצ'מפיונס ליג של אתמול. וזה יתרון מאוד גדול של ספורט, שהוא היה ונותר למחזיק זכויות השידור, מין כוח שממגנט אנשים שרוצים לצפות בלייב, ואגב, כפועל יוצא גם צריכים לצרוך את הפרסומות שבדרך. עד כאן אתה מסכים איתי? רוצה להוסיף? לגמרי. אוקיי, אז עכשיו התהליך השני. שהוא בעיניי יותר מעניין, יותר חדש, והוא סותר במידה מסוימת את התהליך הראשון. בשורה התחתונה, אורן, על פי כל המחקרים, אנשים היום צופים יותר ויותר במסכים הקטנים של הניידים שלהם, ופחות זמן בטלוויזיה מאשר פעם. עבור הקהל של היום, כמו שאני סיפרתי בפתיח, לצפות במשחק כדורגל שלם, וזה נכון גם לגבי פוטבול וכדורסל, ובטח בייסבול ובטח טניס, זה קשה. בטח ובטח עבור הקהל הצעיר, הילדים, הבני נוער, שהם גם העתיד של הצופים בטלוויזיה, הם כבר מחפשים את הספורט ביוטיוב, ברשתות, באתרים, הם רוצים לראות כמה דקות, אולי אפילו כמה שניות, את הגול של רונלדו, את הדנק של לברון או דברים אחרים. הקונספט של לשבת 90 דקות לראות כדורגל מתחיל להיות אפילו משעמם, והם בטח לא צריכים את השדר והפרשן עם החליפה והניבה שיסביר להם מה הם רואים, ואני לא אומר את כל זה סתם כי בא לי או כי זה נשמע מרתק, זה דבר שמגובה בנטישה של צופים את הרשתות המסורתיות, בעלייה מטאורית של צריכת ספורט באינטרנט, וזה משהו שתורד את מנוחתם של כל אנשי הטלוויזיה בעולם, וזה כבר מתחיל להיות גם מגובה בזה שחגיגת הכספים של זכויות שידור בעולם התחילה לייצר.
טוב, האמת היא שאחרי ספיץ' כזה, אני צריך לחלק אולי את ההתייחסות שלי לשלושה חלקים. כן. קודם כל, צריך לדבר קצת אולי על הרקע של שוק הטלוויזיה בהקשר של שידורי הספורט, איך הוא התפתח, בוא נגיד, בשני עשורים האחרונים, או שלושה עשורים האחרונים. בהחלט צריך להתייחס לשינויים בהרגלי הצריכה של הצרכנים שהיום צורכים את הספורט, ובסוף אולי הפתרון הוא מה שכולם קוראים לו OTT, שזה למעשה גם טלוויזיה רב ערוצית, מה שנקרא TV Everywhere and Anywhere, והיכולת של ה-OTT גם לתת פתרון לצרכים שלי, למה שאני רוצה לצפות, ולא בהכרח מה שרוצים שאני אצפה באותה נקודת זמן. אז דווקא אני רוצה להתחיל מהרקע, צריך לזכור שאולי בשנות ה-80 ו-90, אם למעשה החדירה של שוק הכבלים, תעשיית הכבלים שהתפשטה בטלוויזיה, נוצר צורך של כל אותם בעלי תוכן, למלא כמה שיותר תכנים, הרי צריך בסופו של דבר למלא 40 ערוצים. ושוק הספורט זוהה כאחד בשלושת השווקים המובילים, או מה שנקרא שווקים באמת שמושכים קהל ממקום למקום. אגב, זה שלושה תחומים, זה ספורט, סרטים ואירוטיקה, סקס. אלה למעשה שלושה, מה שנקרא, גורמי התכנים העיקריים שחיפשו אותם חברות הכבלים. וזה גרם לכך שהשקיעו הרבה מאוד כסף, אם תשים לב, הפריצה הגדולה, הכסף הגדול שהגיע, הוא הגיע במהלך שנות ה-80, 90, ויצרו למעשה מפלצות, ממש מפלצות כמו NBA וכמו פרמייר ליג, וגופי מפעלי ספורט שהצליחו לייצר הרבה מאוד כסף ומשכו, והם באמת אבן שואבת ללקוחות. בסופו של דבר, באותם השנים, הזכויות נמכרו מה שנקרא במחיר פיקס. אני הייתי בעל תוכן, קוראים לי NBA, ESPN רצתה לקנות את הזכויות שלי, שילמה הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, ואני הייתי מרוצה, קיבלתי את החבילה שלי, נפרדתי לשלוש או ארבע שנים, זה בערך היה אורך ההסכמים, וכולם היו אפי. לאחר מכן, אותם הג'יינטים שנוצרו, כמו הפרמייר ליג והבונדס ליג וה-NBA וגופים אחרים, הבינו שלמעשה הם לא מקבלים את לא התמורה. במידה מסוימת קצת מה שקרה פה בארץ. זאת אומרת, אותם הגופים אמנם שילמו הרבה כסף, אבל מפעלי הספורט הבינו שהם יכולים לעשות יותר כסף. ופה נכנס מה שנקרא השלב השני, שהוא היה איפשהו בתחילת שנות, בתחילת העשור האחרון, או סוף העשור הקודם, שבו אותם הגופים הבינו שלא זו בלבד שהם יכולים גם למכור את שידורי הספורט, הם גם יכולים להפיק בעצמם את שידורי הספורט, אחד, לשלוט על התכנים, ב' לייצר רמה מאוד גבוהה, ובסופו של דבר, למכור איזשהו פיד שידור לאותו גורם. אגב, זה מודל שגם קיים היום בעולם. למשל, הבונדסליג, אני לא יודע אם אתה יודע או לא, הבונדסליג היא בעצמה מפיקה את השידורים ומוכרת פיד שידור, כנ"ל גם בליגה הפולנית ומקומות נוספים. והזרם השלישי זה שאותם הגופים החליטו, לא, אנחנו רוצים להקים בעצמנו מה שאנחנו חשבנו לעשות פה, או שקיים בהולנד או במקומות אחרים, ולמעשה, עד כאן, אני קורא לזה מה שנקרא התקופה היחסית המסורתית. זאת אומרת שאתה בא, מוכר זכויות, לא משנה, באחת משלושת הוורסיות שכרגע דיברתי. עם מה שנקרא התבגרות של, של דור המילניאלס, או איך שנקרא קורד קאטינג, הרגלי הצפייה משתנים, כמו שאמרת, היום פחות רואים 90 דקות, אני בעבר ראיתי 90, אני עדיין רואה 90 דקות, הילדים שלי לא רואים, רואים אולי 25 או 30 דקות.
זה אחד הדברים המדהימים, כל הילדים המעריצים של מסי, בסוף הם לא יושבים לראות את כל המשחק, הם רואים תקציר של 4 דקות, וזה מסדר אותם לשבוע.
כי זה מאפיין את הדור הזה, הדור הזה אין לו סבלנות, הוא רוצה הכל קצר, הכל מהיר, הכל אינסטנט, אתה יודע, הם גם פחות מזדהים עם הקבוצה כקבוצה, אתה יודע, אני כשהייתי ילד מאוד אהבתי את הליגה האנגלית, וממש הייתי מחובר לליגה האנגלית ואוהד ליברפול. היום, הבן שלי, הוא קודם כל אוהד את מוחמד סלאח. אחרי זה הוא אוהד את ליברפול ומתעניין בליגה האנגלית. במידה רבה הוא מחפש ברשתות החברתיות את כל מה שקורה עם מוחמד סלאח, ואיפה הוא היה ומה הוא עשה, ואת הסרטונים שלו. הוא פחות אפילו ממוקד בליברפול גם שהוא אוהד ליברפול.
ומה זה אומר לגבי זכויות שידור?
זה אומר שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו. אני רואה בזה דווקא הזדמנות מאוד גדולה. זאת אומרת, אחד, אתה יכול להגיע היום לאוהדים, או אתה תגיע בעתיד לאוהדים, לא רק פעם בשבוע כשאתה פוגש את קבוצת הספורט שאתה אוהד אותה, אלא אתה פוגש אותה כמעט ביום-יום. אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אם רציתי לעקוב אחרי אורים על מיליאן או אחרי משה סינה, הייתי מחכה מיום שני בבוקר ליום שלישי בבוקר, לראות אם יש משהו כתוב בידיעות אחרונות. אז אחרי זה הגיע האינטרנט ואנחנו חשופים ליותר מידע, ובוודאי עם הרשתות החברתיות, זאת אומרת, זה יכול לאפשר לנו, כבעלי זכויות או בעלי תוכן, לייצר כל הזמן תכנים, ולא רק ביום המשחק עצמו. זאת הזדמנות מאוד גדולה. ויש היום המון גופים שעושים את זה. אגב, יש חברה ישראלית שמאוד מצליחה, שנקראת WSC. היא מייצרת היום, היא הוסיפה מיליוני קליפים ל-NBA. זאת אומרת, אם אני אוהד של לברון ג'יימס, אז אני מקבל את כל הדנקים שלו במשחק האחרון.
אבל שוב, אבל אנחנו עוברים אז מהטלוויזיה למסך הקטן. זאת אומרת, זה לא לצפות בספורט במובן שהתרגלנו אליו.
אני לא הייתי אומר שעוברים למסך הקטן, כי בסוף הדבר, אם אתה שואל אותי...
המסך הקטן, היום אני מדבר על הקטן-קטן כבר.
אז אני לא הייתי קורא לזה מסך הקטן, כי אני כן הייתי קורא לזה OTT. OTT זה מה שנקרא, זה טלוויזיה שאני יכול לצרוך אותה בכל מקום ובכל רגע. זה לא משנה אם זה אייפד, לא משנה אם זה המכשיר הסלולר שהיום הוא כבר בגודל יחסית גדול, או בסופו של דבר הסמארט-טיווי שנמצא לי בסלון בבית. בסופו של דבר, אני בטוח שהרגלי הצריכה של הדור הצעיר הזה, בוודאי עוד הדור שכשדיברתי על הקורד קאטינג, זה אנשים, אני יודע מה, אנשים שנולדו בין שנת 81 לשנת 2000, אבל בוודאי שהילדים שלי הם עוד יצריכו את זה בצורה עוד יותר שונה. תראה, גם צריך... גם יש פה הזדמנויות, כי כך, למשל, יש גם את העניין, מה שנקרא הלוקלי. אנחנו עוקבים אחרי רן זהבי, כי הוא משחק בליגה הסינית. יש לך היום אפשרות לראות קליפים של רן זהבי בליגה הסינית, ופחות מעניין אותנו מה שבאמת קורה בליגה, ובוודאי גם בקבוצה. נוצר לך היום הזדמנות שאתה יכול לפגוש את הצרכן, לא רק שהוא יושב... ב-90 דקות שהוא צופה
במשחק. אבל זה קיים לכולם, זאת אומרת, כל אחד יכול לעלות סרטון של קליפים של זהבי, או של, אולי לא קליפים ברמת זכויות שידור של גולים מהליגה, אבל שוב, לבוא לרעיין את זהבי ולעשות כתבות על החיים, על גואנג'ו, על פה, על שם, זה, אתה לא צריך להיות בעל זכויות שידור בשביל זה.
זה נכון, אבל לפני 15 שנה היינו מחכים למשחק השבת, שיעשו אולי איזשהו אייטם של 2 או 3 דקות על ההצלחה של ערן זהבי, או אולי כתבה באולפן שישי. היום אנחנו יכולים לצרוך ולקבל כל מידע. אתה יודע, היה נתון מדהים. לפני כמה שבועות היה משחק ב-NBA, ובצרפת עקבו אחרי שחקן צרפתי, והכמות הצפיות באותו יום עבור אחרי השחקן הצרפתי הייתה גדולה לאין שיעור מלברון ג'יימס, שבאותו משחק עלה 51 נקודות בצרפת.
כן. זאת אומרת, אנחנו גם זוכרים את זה מהימים של יאו מינג, שרוב הצופים במשחקים של יוסטון רוקטס היו סינים.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, העולם משתנה, ואני חושב שזאת הזדמנות מאוד גדולה לנו, בעלי התוכן, או לזקני השידור, לפגוש את הצרכן לא רק בתשע בערב כשמתחיל המשחק, אלא ללוות אותו ולמצות עוד המון המון תכנים שנמצאים מסביב. וזו בעיניי באמת הזדמנות מאוד גדולה, כי
אתה יכול לתת תוכן נוסף לבעל זכויות השידור, זה הכוונה שלך שמישהו שלא בעל הזכויות לא יוכל...
לא זו בלבד, אני בעל זכויות השידור, חוץ ממחירת תפיד של המשחק, לא משנה באיזה צורה שדיברנו עליה, אני מייצר, תראה, אנחנו היום, המנהלת, הקימה, יש לנו את מה שנקרא את פעילות הסושל שלנו. אנחנו רק בשנה האחרונה, הגענו ל-12 מיליון צפיות. עכשיו צריך לזכור, מנהלת זה לא קוף שאוהדים אותה, זה לא מכבי חיפה. מנהלת זה ממסד. ועדיין אנחנו מייצרים כל כך הרבה תכנים שאנחנו מגיעים, הכל אורגני, אין שום דבר לא ממומן. אנחנו הגענו ל-12 מיליון צפיות, ברור לך שככל שאנחנו נעלה יותר תכנים, אנחנו יכולים לייצר יותר. ואם אתה שואל אותי מה שנקרא 3 או 4 שנים קדימה, אין לי צל של ספק שאני רואה את המנהלת כאיזשהו גורם משלים לזכיין השידור, בזה שהוא מייצר הרבה מאוד תכנים. אנחנו נייצר מזה הרבה כסף.
ואז זאת אומרת, גם אם זכויות השידור הקלאסיות, המחירים יבלמו ואפילו ירדו, אז יהיה לך מקור הכנסה נוסף.
אני לא צופה שהמחירים, יכול להיות שהמחירים יבלמו, אני לא...
בפרמייר ליג באנגליה זה כבר קורה.
קודם כל, אנחנו ראינו מה קרה בחודש שעבר, אבל אם תסתכל על התחזית שלהם, על המחירה לשוק האסיאטי, קודם כל הכפיל את עצמה במאות אחוזים, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל התחזית שלהם שבמכרז הבא, הם הגיעו למספרים דמיוניים. יש, זאת אומרת, השוק נפתח.
בדיוק, כי זה שוק שנפתח, אבל זה לא צפו, זה בכדורגל הישראלי, אנחנו לא צופים שהשוק עצמו ייפתח, השוק יישאר אותו שוק.
נכון, אבל מצד שני, אני בטוח שאנחנו מייצרים הרבה מאוד, תראה, בעבר, מעבר לזה שאנחנו מוכרים את זכויות השידור, מה שנקרא של המשחק עצמו, או של הפרי-גיים והפוסט-גיים, אנחנו מייצרים היום הרבה מאוד תכנים, מצלמת 360 וכל מיני דברים מתוך חדרי הלבשה. יש המון תכנים, יום בחיי שחקן שאנחנו מלווים אותו, יש המון תכנים שאנחנו מייצרים, ולראיה, 12 מיליון צפיות בשנה, באופן אורגני. זה ברור לנו שיש פה פוטנציאל מאוד גדול. הטכנולוגיה הזאת היא שהיא במידה מסוימת היום מהווה איזשהו איום, אולי על מה שנקרא, מה שנקרא זכויות השידור המסורתיות, לטעמי, לא רק שהיא לא תהווה איום, היא בסופו של דבר תתרום. כי גם ככל שיש יותר עניין, אז אני מחובר יותר, ואני גם ארצה לרכוש כנראה את אותן החבילות.
שחקניות מאוד מאוד מעניינות שעדיין לא דיברנו עליהן בשיחה שלנו, הן רשתות ענק כמו אמזון, כמו פייסבוק, כמו טוויטר, שנכנסות חזק או לאט לאט, תלוי איך מסתכלים על זה, לתחום של הספורט. טוויטר חתמה על חוזה מול ה-NFL, אחר כך איבדה אותו לטובת אמזון. אמזון, אגב, איכשהו מהווה איום היום על כל חברה בעולם הישן, מבנקים וחברות אשראי ועד לחברות טלוויזיה. אמזון זה פשוט מפלצת בכל תחום. פייסבוק הציע 600 מיליון אירו על זכויות שידור של קריקט, וגם לאחרונה חתמה על חוזה מול וופה.
אגב, הפסידה.
הפסידה, שזה מדהים. ולאחרונה, אבל כן תפסה זכויות של חלקיות של הצ'מפיונס ליג. מה הן רוצות בגדול, שנצרוך את הספורט, זה כבר לא, זה כבר לא רק בפלאפון, זה בתוך הפייסבוק, בתוך הטוויטר, בתוך הרשתות?
תראה, קודם כל, אין ספק שכולם מדברים על זה, שזה יהיה המפץ הגדול. שמשם באמת, הקלפים, כל השוק, כל התעשייה הזאת עשויה להשתנות, וכמו שדיברת, הם כרגע עושות את הטעימות הראשונות שלהם. אם אני לא טועה, נדמה לי שאמזון גם רכשה את הזכויות של ה-ATP, של הטניס, באנגליה. אנחנו יודעים שפייסבוק רכשה, כמו שאמרת, את נדמה לי את ימי חמישי של משחקי ה-NFL. הם כרגע נמצאות מה שנקרא בתאימות ראשונות, ואין לי ספק שככל שזה באמת יתפתח ויצליח, זה יהיה המפץ הגדול, והסכומים שאנחנו נראה זה סכומים אחרים לגמרי, כי בסופו של דבר יש להם עניין רב להגיע לאותם הצרכנים. אני אתן לך דוגמה את עצמי. נניח לצורך העניין שבעוד 5 שנים, זכויות השידור יהיו שייכות לפייסבוק. אני מודה שבעוונותיי אני לא צרכן סושל אופייני, ולי אין פייסבוק.
אין לך פייסבוק?
אין לי פייסבוק. אני לא מתבייש אגב להודות בזה.
זה, אומרים שזה מעל גיל מסוים ומתחת לגיל מסוים.
לא, היו ניסיונות גם בעבר, בתפקידיי הקודמים, הייתי מנכ״ל בחברות ואמרו, שמע, בוא, אנחנו נחזיק לך את זה וכולי, יש לי איזושהי אג'נדה שאני נגד הדבר הזה. אבל ברור לך שאם מחר בבוקר הזכויות של הכדורגל הישראלי ימחו לפייסבוק, אז ברור שלקוחות כמוני יהיו חייבים להיות בפייסבוק ופעילים. עכשיו,
ואגב, זה מתקשר, זה, אנחנו כבר גולשים, אבל זה מתקשר לרצון של פייסבוק לא לאבד קהל צעיר של בני נוער שאומרים שהיום הם בורחים מפייסבוק.
נכון מאוד, נכון מאוד. בכלל, קודם כל, אתה יודע, כמה שאני מתעדכן, אני יודע שפייסבוק עכשיו, מה שנקרא, מניחה קצת בצד את כל העולם העסקי וחוזרת יותר דווקא לכיוון של, של הצרכן הפרטי ולהגיע אליו וכולי. אני יכול להגיד לך גם משיחות שאני מקיים עם, עם קולגות שלי מאירופה ומעולם, הערכות הן שמה שנקרא, כמו שאמרנו, הם עושים כרגע את הטעימות הראשונות, וכשטיפול העסקה הראשונה, אז השוק הזה באמת הולך לקבל טוויסט מאוד רציני, ולכן אני לא מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שאני די אופטימי לגבי נושא של מחירת זכויות השידור בעתיד, ואני מדגיש, זה לא רק מחירת הפיד של המשחק, אלא כל המעטפת שמסביב, כי זה בעיקר מה שמעניין את, את הדור הצעיר.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבחורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע, רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי. אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה, והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך, כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל, חברת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן. תודה רבה לך, יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל. חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בוא נחזור למנהלת, הגוף שאתה עוזב אותו. מה אתה באמת צופה בהקשר של טלוויזיה למנהלת הליגה? דיברת על האופציה של הקמת ערוץ. זה דבר שבאמת לדעתך כן על השולחן, כן יש לו תוחלת לערוץ של, של מנהלת או ערוץ של כדורגל ישראלי שאנשים ירצו לרכוש אותו?
קודם כל, בוודאי שכן. בדקנו את זה, ראינו שבאמת יש לזה תוחלת, עשינו הרבה מאוד סקרים, למדנו את השוק הזה היטב. יחד עם זאת, אני לא יודע להצביע על מה שנקרא מחוגי הזמן, להגיד באיזה נקודה השינוי יעשה, אבל בהקשר לכל מה שדיברנו בדקות האחרונות, אני חושב שהכיוון הנכון יותר הוא דווקא ללכת לכיוון של פלטפורמת OTT. כי פלטפורמת OTT היא יכולה לתת לך פתרון הרבה יותר כולל מאשר לפגוש את, כמו שאמרתי, את, את אותו עד רק בשעת המשחק. והעולם הולך לשם, זאת אומרת, איתנו בלעדינו העולם הולך לשם, ואני...
אבל OTT זה יושב על איזה פלטפורמה? זאת אומרת, זה יכול להיות...
OTT זה יושב על פלטפורמה דיגיטלית. בעיקרון זה יכולה להיות גם טלוויזיה, מה שנקרא ליניארית רגילה, רק שאתה יכול לצפות בכל נקודת זמן ובכל מקום בעולם. אני מתחבר ליוזר שלי ורואה.
אבל אז הכוונה היא באמת לא ערוץ שלכם, אלא שאתם מוכרים את הזכויות הכוללות לאיזשהו גוף.
או שאתה מקים פלטפורמה שלך בתוך מערך OTT, פלטפורמה דיגיטלית, ואתה, מה שנקרא, יכול לתת פתרון גם בכל נקודת זמן, לכל מקום, גם למשחקים, גם לכל התכנים שאנחנו מייצרים מסביב, וככל שחולף הזמן, הקהל צורך יותר ויותר דווקא את התכנים מסביב,
כן.
ולאו דווקא את, את שעת השידור.
כן, אמר לי מוטי ברונשטיין מאצלכם המנהלת, שביוטיוב וברשתות 87% מצרכי נכון. הספורט, הם לא הספורט עצמו, אלא נכון. כל הרעיונות ומאחורי הקלעים והקשקושים נכון, מסביב.
זה בדיוק ככה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה שהקהל צורך מסביב. תשמע, הקהל מאוד מתעניין במה שקורה, מאחורי הקלעים, מאוד אוהבים את לראות, לראות את מה שקורה בחדר הלבשה, אותם השחקנים שיכולים להתקוטט ולריב על המגרש, אתה רואה אותם לפני פתיחת המשחק מתחבקים ועושים דחקות אחד עם השני, הם אוהבים לצפות את זה, הקהל אוהב לראות את עצמו. יש המון תכנים שאנחנו מעלים, ותכנים הומוריסטיים, יש לנו מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה כדורגל שפל, וזה זוכה לאהדה ולצפייה מאוד גדולה, ואין לי ספק שאם תקום פלטפורמה כזאת, היא יכולה להיות מה שנקרא מעטפת נוספת, לא משנה אם למכור את זכות השידור של המשחק עם הפרי-גיים והפוסט-גיים לגורם חיצוני, או שנעשה את זה אין-האוס.
ויש את הנקודה שבאמת אמרת שאתה יכול להפיק את כל השידור מאלף ועטף, זאת אומרת שמי המצלמה הראשונה ועד אחרון שדרי הקווים, אתם המנהלת תפיקו את השידור עצמו ותמכרו אותו הלאה, בין אם זה לרשת או ללקוח עצמו. ואני בוא נאמר כעיתונאי מאוד נגד הדבר הזה, כי מבחינתי שידור שהמנהלת, הגוף שיש לו עניין מאוד מרכזי בכל הסיפור הזה, מוציאה לי את השידור, זה שידור שהוא מטעם, זה שידור שבו כשאם אוהדי ביתר שרים מוות לערבים במהלך המשחק, אז סביר להניח שהשדר לא יציין את זה, ואף אחד לא ידבר על זה ולא יצלמו את זה. זאת אומרת, יש פה מתח שהוא גם במידה רבה מהווה סכנה לעיתונאות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
אתה יודע, זו שאלה שאנחנו יכולים להתווכח עליה. קודם כל, זה קיים היום בכמה ליגות בעולם.
אמרת בבונדסליגה ובפולין.
נכון. ולמיטב הבנתי, אמנם זה לא איזשהו משהו שקיים כבר הרבה מאוד שנים, אבל זה קיים בחמש שנים האחרונות. אני לא שמעתי את אותה הטענה שאתה מדבר עליה, שהיא מה שנראה שהיא כואבת והם מתמודדים איתה וכולי. וכן, יש לי מה שנקרא, יש בינינו מחלוקת, כי אני חושב שבתור צופה טלוויזיה שרוצה לראות את המשחק, יותר מעניין אותי מה שקורה בתוך המשחק, ופחות מעניין אותי שהמצלמה מצלמת איזה פסיכופת שיורד למגרש הרום.
זה לא סותר את מה שאמרת לפני שתי דקות, שהקהל היום מתעניין בכל מה שקורה מסביב,
אין בעיה. אבל במהלך המשחק אנחנו רוצים לשמור מה שנקרא על המסגרת של המשחק, על המופע עצמו. ופחות מעניין אותי אם יש איזה פסיכופת שיורד לקר הדשא הרום, או חבורת עבריינים וחוליגנים שקוראים קריאות גזעניות.
טוב, אנחנו על הנושא הזה בטח נמשיך לא להסכים, כי אני עדיין חושב ששידור טלוויזיה זה דבר שהוא גם עיתונאי, וכשבא לעניין, בא מישהו שהוא מטעם, הוא זה שמעביר את השידור, יש כאן איזשהו פער. אורן, בוא לסיכור.
רק צריך לזכור אולי גם נקודה נוספת, זאת אומרת, בסופו של יום, מי שיעשה את זה, זה יהיו עיתונאים, זה לא יהיה הדובר או מנכ"ל המנהלת.
ברור לי, אבל זה עיתונאים שמקבלים את המשכורת ממך.
כן, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד גם אותו דבר, העיתונאי שמקבל את המשכורת מאבי ניר, או מקבל את המשכורת מנוני מוזס, אז השאלה אם הוא איתם. אם הוא עיתונאי והוא מכבד את עצמו, והוא אמור להעביר את אותם המסרים.
אבל אנחנו מדברים היפותטי, אבל מה זה אותם מסרים? אתה לא תאשר, או אתם במסגרת החוזה עם גוף שידור שיעביר את השידור, אתם תגידו לו זה מותר וזה אסור. ומה שאתם תגידו לו אסור, זה לא משהו שהיום אסור.
לא, גם היום, דרך אגב, עם זה אני ממש לא מסכים. גם היום יש לנו מה שנקרא כללים וקודים של הסכמות מול גופי השידור, מה מותר ומה אסור. יש בינינו לפעמים מחלוקות, אבל בסך הכל,
בוא נגיד, כשקופמן קורא לשחקנים חבורה של כלום ושום דבר ואפסים, אתה לא אוהב את זה.
אין לי שום בעיה עם זה שהוא קורא גם לי. הוא יכול לקרוא בכל שם שהוא רק רוצה, ובלבד שלא מתנגן ברקע המשחק עצמו. הוא יכול בסיום המשחק לבוא ולטעון איזה טענה שהוא רוצה, וזה בסדר גמור. אין לנו איזה שום בעיה. יש לנו שבזמן המשחק עצמו, אל תפגע במותג. אחרי זה, ברמת הפרשנות, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה והכל בסדר. מעולם אף עיתונאי לא קיבל מאיתנו אפילו לא פנייה על איזושהי תלונה שהוא דיבר באיזשהו פאנל כזה או אחר. זכותו של כל אדם לחשוב ולהתבטא כפי שהוא מוצא לנכון.
אורן, כמה שנים היית במנהלת הליגות מאז שקמתם אותה?
מאז שהוקמה, 4 שנים.
4 שנים, זאת אומרת, כן. זה התשובה בגוף השאלה. לפני כן היית בתעשיית הרכב, נכון?
נכון.
עם מנכ"ל יפן אוטו.
אני למעשה הייתי 22 שנה בענף הרכב, במספר חברות. התפקיד האחרון שלי היה מנכ״ל, ולאחר מכן יושב ראש של חברת יפן אוטו, היבואנים של סוברו.
אז איך אתה מסכם את התקופה שלך בכדורגל, ולאן אתה רואה את הכדורגל הישראלי ממשיך מפה?
אתה יודע, התחברתי למה שאמרת לי, כי כשהתחלתי לעבוד במנהלת, אמרתי לאשתי בשעה 9 בערב, אל תפריע לי, אני עובד עכשיו. אז תראה, הייתה לי זכות גדולה ואדירה בשני דברים. אחד, קודם כל, לקום בבוקר ולעשות באמת באחד הדברים שאני הכי אוהב. אני, מאז שאני ילד, אני חובב כדורגל, שיחקתי כדורגל, הלכתי תמיד כל השנים למשחקים, וזו זכות גדולה לקום בבוקר ולעשות את מה שאתה אוהב. לשמחתי, גם תחום הרכב וגם גם הספורט והכדורגל, תחומים שמאוד מעניינים אותי. והדבר השני, אני אומר לך את זה במה שנקרא ברמה הניהולית או ברמת מנהל, אחד האתגרים הכי גדולים שיכול להיות למנהל זה להקים גוף. להקים גוף, לעשות רכישה, מיזוגים, לא רק את מה שנקרא את ניהול השוטף של חברה, ולנסות טיפה לשפר את הביצועים שלה. הקמנו את המנהלת מאפס כנגד כל הציפיות, או כנגד מה שנקרא כל הדעות של כל הפרשנים, אגב, עיתונאים וחברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שהטילו ספק רב ביכולת או בצורך באמת של המנהלת. לשמחתי הרבה, אני מזמין אותך לפנות לכל אחד מ-30 חברי הדירקטוריון שלנו, כל מה שנקרא בעלי הקבוצות של גם ליגת העל וגם ליגה לאומית. אני חושב שאין אחד שיגיד לך שהמנהלת זה לא הגוף היום מבחינתם, הגוף הכי חשוב ברמת ההתנהלות, ברמת השקיפות, ברמת שיתוף הפעולה, ברמת תכנים שאנחנו דנים בהם.
ובוא נדבר על הקהל, לקוח הקצה, צרכן הכדורגל. בסופו של דבר השארת לו, אתה חושב, מוצר יותר טוב? כי הרמה של הכדורגל עצמה לא השתפרה לדעתי.
קודם כל יש עובדות, ועם עובדות אי אפשר להתווכח. יש היום כמעט בכל פרמטר שנמצא למדוד אותו, מבחינת המיתוג, מבחינת חשיפה, מבחינת קהל, מבחינת רייטינג, בכל פרמטר שנמדוד אותו, מבחינת כסף, אנחנו נמצאים במקום היום הרבה יותר טוב, אבל אל נתבלבל, אנחנו רק הנחנו את התשתית ואת היסודות לכדורגל, או למנהלת. אני יכול להגיד לך שאני בחפיפה מעביר תוכנית, מבחינתי תוכנית עשור. יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם, כי לצערי הרב, לצד הדברים הטובים שעשינו ויצרנו סטנדרטים חדשים, שיכול להיות שהיום הם נראים לך טריוויאליים, אבל לפני 4 שנים, אתה לא ידעת 3 שבועות מראש איזה משחק הולך להיות.
כן.
אנחנו בדרך כלל משתדלים לפרסם את לוח המשחקים במסגרת המגבלות.
שזה א' ב' בליגות רציניות באירופה.
זה א' ב' בליגות רציניות באירופה. דוגמה נוספת, לפני כל משחק היום, יש היום מסיבת עיתונאים, אני לא יודע אם אתה זוכר או לא, אבל לפני 4 שנים, היה לך לפני משחק עונה אולי מסיבת עיתונאים. היום יש לך משחק, הפועל רעננה נגד קריית שמונה, יש מסיבת עיתונאים. אנחנו משתדלים לתת חשיפה יותר טובה, כמות המצלמות שאנחנו מצלמים, הציוד הדיגיטלי וכל הנתונים הסטטיסטיים.
ובו דבר אחד שרצית לעשות ולא הצלחת, / לא הספקת?
יש הרבה.
מה החשוב מביניהם, שאולי ככה אתה מרגיש תחושה של החמצה, זה לא קרה.
לא, יש הרבה, אני לא יכול להגיד דבר אחד, אני יכול לתת דוגמה. אני חושב שליגת מילואים זה דבר, ליגת מילואים לחוסן, ליגת פיתוח זה דבר נחוץ מאוד. אני חושב ש... לא זו בלבד שמדינות אחרות ומפותחות הגיעו למסקנה של ליגה כזו היא חשובה, אני חושב שקל וחומר במקרה שלנו, בגלל שאנחנו אחד מהמקומות שבו אנחנו מאבדים את הכי הרבה הכדורגלנים שלנו, זה בטווח הגילאים 19-21.
צבא?
גם בגלל צבא וגם בגלל ששחקנים, הפריצה הכי קשה שלהם זה לעבור מנוער לבוגרים.
נכון.
לצערי הרב, הפירמידה שלנו מאוד מאוד צרה.
הם פשוט מבוגרים למחלקת נוער ולא מקבלים דקות בבוגרים.
נכון מאוד. אני לא יודע אם יש לך איזושהי הערכה, כמה שחקנים אנחנו, מה שנקרא, מאבדים מדי שנה. יש לך הערכה?
כמה?
יש כ-350 שחקנים כל שנה שפורשים מכדורגל, כי הם לא מוצאים את דרכם בהשתלבות באחת מהליגות.
ואגב, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל לא היה רחוק שגם ערן זהבי היה נופל בתוך המשבצת הזאת.
ברור, ערן זהבי, אני יכול לתת לך רשימה ארוכה.
שאף פעם לא נחשב כוכב על במחלקות דואר. רואי קיאט,
שחקן נבחרת ישראל, שחקן שהגיע לשחק בחוץ לארץ וכו', זה שחקן שלא מצא את מקומו עם מכבי תל אביב, ולא היה לה עניין להשאיר אותו, עבר למכבי יבנה. למזלו, איזי שירצקי שם עליו עין, הגיע לקריית שמונה ומפה כל השאר היסטוריה. יש רשימה ארוכה. זאת אומרת, אם בסופו של דבר, אתה יודע, אתה שואל אותי לצד הכישלונות ולצד ההצלחות, אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו הנחלנו במנהלת, זה אנחנו יצרנו סטנדרטים חדשים וסטנדרטים אחרים של ניהול. לכל קבוצה יש היום מערך ניו-מדיה, והיא חייבת להיות פעילה מאוד במערך הניו-מדיה, בהנגשת החומר לקהל. דיברנו על נושא של זכויות השידור. עד העונה הזו, עד תחילת העונה הזו, היינו רואים הרבה מאוד משחקים שהמצלמות מצלמות מול אצטדיון ריק.
כן.
השקענו קרוב ל-50 מיליון שקל בשנה וחצי האחרונות לשיקום אצטדיונים ותיקים. השבוע חנכנו את האצטדיון בסכנין.
עכשיו הם פשוט ריקים בצד השני, שהמצלמה לא מצלמת.
אז קודם כל, לא, 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 ראינו משחק באמת עם כמות קהל קטנה, אבל אתה יכול, יכולת לחוש אווירה שונה לגמרי, בגרום לראות את הקשתות, אתה מקבל חוויה של אצטדיון. מערך דוברים, שקיפות, הרבה דברים.
יפה. אורן חסון, אנחנו נאחל גם הצלחה לארז חלפון, שמחליף אותך ונכנס בימים אלה לתפקידו כשבוע החדש, של מנהלת הליגה.
נשאב פנימה.
נשאב פנימה. אתה אומר, הוא לא יודע מה מחכה לו.
לא, הוא יודע, הוא יודע מה מחכה לו.
הוא עבד עם אריק שרון, אז הוא נראה לי קטן עליו, כדורגל הישראלי אחר.
איש מוכשר, מאוד אוהב את הכדורגל, מאוד מחובר, ואין לי ספק שבשיתוף פעולה עם כל הצוות הבאמת יוצא מן הכלל שקם במנהלת, המשיכו להציד את המנהלת קדימה, אני אמשיך ללוות אותו ולתת לו את כל העזרה והייעוץ ככל שהוא יבקש.
ואנחנו גם נמשיך לעקוב אחר הנושא המרתק שאנחנו דיברנו פה היום, כדורגל וטלוויזיה. תישארו איתנו מיד הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. אורן חסון, תודה רבה.
תודה רבה.
תומר פדלון, שלום.
היי בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. היום אתה לוקח אותנו לעונה קסומה עם ריח של נוסטלגיה נפוליטנית. האליפות האחרונה של נפולי. בליגה האיטלקית.
כן, ואנחנו מעוניינים לדבר היום על האליפות האחרונה של נפולי, בגלל מה שמתרחש בימים אלו בליגה האיטלקית. שוב מדברים על נפולי בצמרת, שוב המאבק מול יובנטוס מהצפון.
וכל פעם כשזה קורה, עולה מחדש השם דייגו ארמנדו מרדונה.
האחד והיחיד דייגו ארמנדו מרדונה, וניתן עכשיו את הסיפור של האליפות הראשונה של נפולי, שהתרחשה לפני 30 שנה. בואו קודם נספר קצת הסיפור של נפולי. אז נפולי זה מועדון שהוקם ככה בתחילת המאה ה-20, ולא בדיוק נחל הצלחה בתחילת דרכו. קבוצה כל הזמן דשדשה בין ליגה ראשונה לליגה שנייה, וגם כשהם היו בסיום, הם בדרך כלל סיימו רק במקום השני, בדרך כלל מקום שני ליריבה מהצפון. פעם אחר פעם הם לא הצליחו לזכות בסקודטו, והם ראו בעצם את היריבות מהצפון זוכות, ו... זאת למרות שלאורך השנים היו בנפולי פטרונים עשירים שככה ניסו לממן את הקבוצה מהדרום. למרות כל זאת הם לא זכו, מה שגרם לכך שהיה הרבה לאג בצפון. למה? כי באיטליה, ונדבר על זה עוד קצת בהמשך, יש את המאבק התמידי הזה בין הצפון לבין הדרום, ובצפון אמרו, אוקיי, הנה עובדה, יש להם כסף, יש להם הכל, יש להם פטרונים עשירים, ועדיין הם לא זוכים באליפות, כי זה רק מוכיח כמה בדרום הם מצלנים, כמה הם לא יוצלחים, כמה הם לוזרים.
וכשאנחנו מדברים על הצפון, לצורך העניין, זה כמובן הקבוצות הגדולות של העיר מילאנו, זה אינטר ומילאן, ויובנטוס כמובן שמגיעה מטורינו. אלה שלוש הקבוצות הגדולות.
נכון, ובשנות ה-40, 50, 60, גם טורינו עצמה זכתה בהרבה אליפויות. אלו הקבוצות שבדרך כלל זכו בסקודטו באיטליה. ואז בקיץ 1984, נפולי עשתה מהלך שאולי נחשב ההצלחה הגדולה ביותר של המועדון עד אותה תקופה, והדימה את עולם הכדורגל כאשר רכשה את השחקן הטוב ביותר באותה תקופה. דייגו ארמנדו מרדונה בן ה-24.
הוא שיחק אז בברצלונה.
נכון, הוא הגיע אחרי שתי עונות בברצלונה, היא משיגה את הכספים בזכות הלוואות וסיוע של פוליטיקאים, והכספים זה באמת סכום סי באותה תקופה, 14 מיליארד לירטות איטלקיות.
יאללה.
14 מיליארד נשמע סכום בומבסטי.
שחקן בינוני בליגה הישראלית השנייה בערך.
כן, אבל 14 מיליארד לירטות זה 7.5 מיליון דולר.
לא, אז הגזמתי, אוקיי.
אולי רן לוי.
כן.
אוקיי, אז הנפוליטנים היו משוכנעים באותו קיץ שהמושיע הגיע. העיתונים יצאו בכותרות שאין להם בדיוק ראש עיר, אין להם בתי ספר טובים, אין להם גנים ציבוריים או עבודה בכלל, כי יש שם די הרבה הבטלה, אבל יש להם את מרדונה. לנו יש את מרדונה. ואפקט מרדונה היה מיידי ביציעים. באותה עונה הראשונה הייתה הסתערות לרכישת מנויים לקבוצה, והם הגיעו ל-60,000 מנויים. בעונה הראשונה. תחשוב על זה בסדר גודל של ימינו, נגיד. הקבוצה כמו דורטמונד שמוכרת הכי הרבה מנויים, מוכרת קרוב ל-55-56 אלף מנויים. אנחנו מדברים לפני 35 שנה, דייגו מרדונה מביא 60 אלף מנויים בעונה הראשונה. אבל על קר הדשא, ההצלחה הגיעה בהדרגה. בעונה הראשונה, דייגו מרדונה כבש, בישל, לייתת על קר הדשא, אבל הם סיימו במקום השמיני בלבד. בעונה השנייה, הם סיימו במקום השלישי, ו... בפעם הראשונה מזה 13 שנה הם ניצחו את היריבה השנואה מהצפון יובנטוס בזכות גול של
מרדונה.
מרדונה הגדול.
עכשיו תרשה לי לציין פה, אני זוכר, אני קראתי את האוטוביוגרפיה של מרדונה לפני עשור או שניים, ואני ממש זוכר איך הוא מתאר בדפים את התחושת גאווה שלה לנצח את השירים המתנשאים מהצפון, אלה שמניפו שלטים, היה איזה שלט פעם של תתרחצו או משהו בסגנון כזה, ושלטים כן. נורא נורא פוגעים כנגד נפולי, והוא אומר, לבוא ולנצח אותם, זו הייתה תחושה פשוט אילאית.
תחושה אילאית מכיוון שכל פעם ש... נאפולי, בטח באותם שנים סוערות של שנות ה-80, שהחלוקה והכיתוב בין צפון לדרום הייתה כל כך עמוקה, קבלת הפנים שנאפולי קיבלה בצפון הייתה תמיד רעה מאוד, תתרחצו עם מלוכלכים מהשלט אחד, בדרך כלל שהם שיחקו בוורונה מול אלס וורונה, הם קיבלו את השלט ברוכים הבאים לאיטליה, כי מבחינת ורונה, מבחינת צפון איטליה, נאפולי זה בכלל לא איטליה, זה המאפיה, זה הגומורה, זה כל מה שהולך שם, זה מצלנים, הם לא כמונו הצפונים, ולכן כל ניצחון על קבוצה מהצפון, בטח על יובנטוס, שהיא גם הקבוצה הטובה, המצליחה, והקבוצה של איטליה.
והמזוהה עם הממסד.
המזוהה עם הממסד, בדיוק, הייתה אילאית, הייתה תחושה אילאית. לעונה השלישית, מרדונה הגיע מוכן מאי פעם. למה? כי זה מגיע אחרי המונדיאל הגדול בו הוא כיכב במקסיקו, היה כוכב של המונדיאל, נאפולי גם חיזקה את ההגנה, חיזקה את הקבוצה עם הטריו התקפי של קרנבלה ורומנו, והם חשבו שאולי זה יספיק לאליפות ראשונה. והעונה עצמה, עונת 86-87, התאפיינה בדומיננטיות אדירה של נאפולי. הקבוצה השתלטה לליגה האיטלקית מההתחלה, ופחות או יותר עד הסוף. למה פחות או יותר עד הסוף? מכיוון שבמחזורים האחרונים היא קצת גמגמה, היה קצת פיק ברכיים, אבל ניצחון אחד גדול על מילאן מהצפון, ועוד שלוש תוצאות תיקו רצופות במחזורים האחרונים, בשלושת המחזורים האחרונים, הספיקו לנאפולי כדי לזכות באליפות הראשונה בתולדותיה. עכשיו, האליפות הראשונה הזו בתולדותיה במאי 1987, הביאה לקרנבל של שבוע, בנאפולי עצמה. היו מסיבות רחוב ברחבי העיר, וכל העיר צהלה וחגיגה אליפות ראשונה. אוהדי נאפולי, שכפי שעברת קודם לכן, כל כך שנאו את הקבוצות מהצפון המתנסות, ערכו מסעות קבורה לארון קבורה של מילאן, ארון קבורה של יובנטוס, ועליהן היה כיתוב, במאי 87, איטליה אחרת ניצחה. ואולי זו באמת הנקודה עוד קצת להסביר את המשמעות האדירה הזו עבור הדרום, כי האליפות הזו נחשבת באמת האליפות הראשונה לדרום איטליה. הייתה אומנם אליפות של קליארי, שנמצאת בעיר סרדיניה, אבל זה לא הדרום האמיתי, לא הדרום שאנחנו מכירים עם החקלאות הנחשלת ועם הכלכלה הנחשלת לעומת הצפון. ונאפולי באמת נחשבה כאנדרדוג במשך כל המשחקים האלה, במשך כל העונות האלו, האנדרדוג מהדרום, כאשר באותם שנים הקבוצות מהצפון רק הולכות ומתחזקות. אלו השנים שמילאן מתחזקת בזכות ברלוסקוני, עם הטלוויזיה, מייצג בצפון.
יובנטוס בזכות, כמובן, אימפריית פיאט ששולטת בקבוצה.
אימפריית פיאט ששולטת בקבוצה, מאז ומעולם, אבל יש להם גם את מישל פלטיני באותם ימים. זו קבוצה חזקה. זו קבוצה חזקה למדי, וכמובן הליגה הצפונית של אלס ורונה, שאלו בכלל חבר'ה שרוצים להתנתק מהדרום, להקים כמו מדינה נפרדת.
קבוצת ורונה ידועה בזה שיש לה אוהדים מאוד שמרנים ואלימים.
נכון מאוד, שמרנים ואלימים, מאוד לאומנים איטלקיים, צפון איטלקיים אפשר לומר, ועל הרקע הזה האליפות הראשונה הייתה הרבה יותר מסתם אליפות, ודיאגו היה הרבה יותר מכוכב. הוא היה המשיח. תינוקות שנולדו באותו חודש מאי 87 נשאו את שמו של מרדונה. ומה שמעניין זה גם מה שקורה קצת אחרי האליפות הראשונה, כי הליגה האיטלקית באותם ימים, שנינו זוכרים, גדלנו לליגה האיטלקית של שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היא הליגה החזקה באירופה.
ולא רק זה, אלא שגם הכוכבים היו מפוזרים בקבוצות הגדולות.
יפה מאוד,
בהחלט. לוטר מתאוס וקלינסמן באינטר.
לוטר מתאוס, קלינסמן וברמה, השלישייה הגרמנית של אינטר.
ופלטיני ביובנטוס.
והשלישייה ההולנדית של מילאן.
כמובן, ון באסטן, חולית ורייקארד.
וחולית ורייקארד. בדיוק, אז אלו מצטרפים לליגה האיטלקית ומקשים עוד ועוד על מרדונה, אבל מרדונה זוכה בעוד אליפות ב-1990 וגם בגביע וופה ב-1989. הגאווה עבור הדרום, הגאווה עבור הנפוליטנים ב-89 בגביע וופה, ב-1990 באליפות השנייה, הייתה גדולה מאי פעם, אבל כאמור, אין כמו הפעם הראשונה. האליפות של 1987.
ולכן מאז ועד היום מרדונה בנפולי הוא אליל לא פחות משהו אליל בארגנטינה. היה גם את הסרט של קוסטוריצה, הסרט התיעודי על מרדונה, ויש את הסצנה שהוא חוזר לנפולי, ויש שם חגיגות ברחובות כמו וודסטוק, על זה שסתם הבן אדם בא לבקר.
עדיין מוכרים חולצות שלו, בובות שלו, הכל יותר מאשר כל שחקן שעדיין משחק בנפולי בעונת 2017-2018, שאולי הם עסקו באליפות נוספת.
זהו, אז האמת שנכון לזמן שאנחנו מקליטים עכשיו את הפרק הזה, אז נפולי בפיגור של שתי נקודות מול כמובן יובנטוס, האלופה שבשנים האחרונות אף אחד לא מתקרבת אליה. אז טוב, יש לך אימור? זה יכול לקרות עוד פעם השנה?
אני די מאמין שיובנטוס עוד פעם תזכה, כי במשחקים הגדולים העונה, וראינו את זה גם בליגת האלופות קצת, וגם מול נפולי במשחק הבית בנפולי, יובנטוס באה לעבוד ובאה לתת עבודה.
עדיין חזקה יותר. אז נתרפק על מרדונה. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה רבה, בן.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.